שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. והיום תוכנית חגיגית, שבוע החלל הישראלי 2018 נפתח ממש עכשיו, היום, עכשיו הרגע, ולכן הזנקנו לכאן את מהנדס החלל יואב לנדסמן, שהוא גם מהנדס בכיר ב-Space.il, שלום לך. כן, הנה עכשיו גם שומעים אותך.
שלום, בוקר טוב.
כמובן שאף פעם אני לוקח את האשמה או את האחריות. טוב, שבוע החלל בסוכנות החלל הישראלית ובמשרד המדע מזמינים אתכם ליותר מ-20 אירועים שהתקיימו השבוע ברחבי הארץ בחינם. אנחנו לא נציין את כולם, אתם מוזמנים כמובן לגלוש באתרים, והנה האנדר החללי. ברשותך בחרתי מסע בין כוכבים ולא מלחמת הכוכבים.
רגילים.
זהו, נכון, אתה צודק. אתה מהמתלוננים על זה או שלא?
לא, לא.
באיזה צד אתה? זה כמו ליכוד ועבודה. אוקיי, בסדר, או מחנה ציונים, מה שזה לא יהיה. אוקיי, בוא נתחיל. ההיסטוריה של ישראל בחלל. לא הגענו לא היה אדם ישראלי שהלך בירח, נכון? על הירח.
נכון, על הירח הלכו רק 12 אסטרונאוטים, כולם אמריקאים, שנאסה שלחה, וזהו. וזה היה גם מזמן. לעומת זאת יש הרבה חלליות, רובוטים, לוויינים שנמצאים בחלל.
גם ישראלים.
והרבה ישראלים, כן. ישראל שיגרת הלוויין הראשון שלה ב-1988.
וואו!
ואחר כך הייתה סדרה של לוויינים בעיקר למטרות צבאיות, מסיבות ברורות. אבל היום לווייני תקשורת, לוויינים קטנים נוספים של כל מיני חברות פרטיות גם כן נמצאים בחלל, ויש יש יש היום מעל 10 לוויינים ישראלים פעילים בחלל. זה
הישג
מדהים למדינה כמו שלנו.
כן, נכון, לא הדרנו את רגלינו מחלל. אדם, לא כבשנו, לא עשינו משהו שמצטלם טוב עם דגל נעוץ בירח.
נכון, אבל יש פה סיבה רבה לגאווה לאומית.
כן.
באמת נעשה הרבה בתחום החלל בארץ. יש שיאמרו שלא מספיק, אבל כי אפשר לעשות עוד הרבה.
אני משער שגם מדובר בתקציבים וכולי, וסדר עדיפויות וכולי.
כמובן, אבל יש בהחלט הישגים בתחום הזה, ואנחנו לא שם מאתמול, כבר יש ותק, יש תעשיית חלל גדולה בארץ. חבל לטעמי שלא מדברים על זה יותר.
עכשיו, מה זה אומר תעשיית חלל, באמת?
זה אומר מפעלים שמסוגלים לתכנן, לייצר, לערוך ניסויים על אותם כלי טייס שמגיעים לחלל, ובסופו של דבר גם להפעיל אותם כאשר הם בחלל ולנהל את המשימה שלהם. וזה ניסיון שנצבר לאורך הרבה שנים. זה בכלל לא מובן מאליו. הרבה מאוד מדינות הם בעלות לוויינים היום. אני לא יודע להגיד עם הרוב, אבל יש לי תחושה שכן. זה הרבה מאוד מדינות, אבל בדרך כלל הם קונות לוויין ממישהו אחר. ובארץ אנחנו השגנו את היכולת לתכנן ולבנות אותם בעצמנו, לשגר, כל עוד מדובר על לוויינים עד משקל מסוים, ולהפעיל אותם, שזה תחומים נפרדים לגמרי. בדרך כלל חברות שונות עושות את הדברים האלה, והרבה פעמים אתה באמת יכול לקנות את הלוויין כשירות, כמשהו שאתה מקבל ממישהו אחר בכלל. אז בארץ יש לנו את כל
לוויין ענן כזה, שאתה יכול לקנות רק כמה שעות. האמת שהם אפשר לקנות שעות בלוויין, נכון? לצורכי תקשורת, אני משער.
אם אנחנו לקוחות של חברת תקשורת באמצעות לוויין, בלי להזכיר שמות,
לא חשוב שמות, כמובן.
אז אנחנו בעצם לקוחות שמשתמשים בשירותי לוויין של חברה מסחרית אחרת.
ולא הייתה שום שאיפה או אספירציה להגיע באמת לירח, לתקוע דגל ישראל? הרי אנחנו תמיד אוהבים דברים שהם בבחינת גאווה ישראלית.
אז עד לאחרונה לא כל כך, עד פרויקט שאני שותף לו, Space.il, שבו אנחנו משתתפים בתחרות של הנחתת חללית רובוטית על הירח, ואנחנו הולכים לשגר השנה, אז זה גם כן הולך להיות הישג לאומי לא קטן.
כשהצד המרגיע של הנחתת חללית רובוטית היא שאף אדם לא יכול להיפגע, כי כל הנושא הזה של טיסות לחלל וכו', יש סכנה שעומדת בצד כל המשימות האלה.
ברגע שאנשים מעורבים בטיסה, אז כמובן שיש סכנה.
ואכן היו אסונות בתחום הטיסה, גם שקשורים אלינו.
היו מספר אסונות, אנחנו כמובן זוכרים את האסון של מעברות קולומביה, שבה נספה האסטרונאוט הישראלי הראשון, היחיד, אילן רמון.
שוב, שבוע החלל הישראלי הוא לא סתם נעשה בסמוך, נכון? להתפוצצות נכון. של החללית הזו.
נכון, ובמקרה לגמרי יש...
לתאריך כמובן, כן.
תאריכים, התאריך של היום זה תאריך של... יום השנה לאסון של הצ'אלנג'ר.
אוקיי.
שקרה עוד בשנות ה-80 של מעבורת חלל ש...
86 לדעתי, נכון.
נכון. ואתמול היה יום השנה לאסון של אפולו 1, שזה אסון אמריקאי של...
מוזר האמת למקם את שבוע החלל בשבוע אסונות. מה הסאבטיקס?
מאפשר למקד את הנושא הזה. כמובן אלה... אנחנו לא נעשה את התוכנית על האסונות.
לא, כן, לא, אבל זה, קודם כל זה עדיין מסקרן, וכן יש סכנה כמובן.
זאת אומרת שהדברים האלה הם קשים מאוד להשגה, וחלקם, חלק מהיכולת שלנו לשלוח היום אנשים לחלל, זה דברים שאנחנו השגנו על ידי לקחים מאסונות כאלה. כי זה מה שאנחנו גם אומרים הרבה לעצמנו, מעודדים את עצמנו, שלפחות אפשר ללמוד מהדברים האלה, ולעשות את הטיסות הרבה יותר בטוחות.
אוקיי, מעניין.
וזה באמת כך. זאת אומרת, עצם זה שהיו תקלות, קטסטרופות כאלה בשלב מוקדם, מאפשר לנו היום לטוס בצורה הרבה יותר בטוחה, והאסטרונאוטים היום טסים באמת בצורה הרבה יותר בטוחה מה שטסו בעבר.
אז רק בוא נשלים את הנושא הזה של שבוע החלל. שבוע החלל באמת הוא פחות או יותר בתאריך ההתפוצצות של קולומביה, או אסון קולומביה, ששם איבדנו את אילן רמון, שהוא האסטרונאוט היחיד הישראלי. מה קרה שם, אם כבר הזכרנו את זה?
במהלך ההמראה של מעבורת החלל, חתיכת בידוד, שזה בעצם חומר שמצפה את מיכל הדלק, בשביל שהדלק בו יישאר מספיק קר, נתקע ופגעה בכנף המעבורת בזמן ההמראה, בזמן שהיא מאיצה למהירות המסלולית שלה. שזה משהו שקרה גם בעבר, ולכן לא לגמרי היה ברור שזה משהו שמהווה בעיה, אבל מה שלמעשה קרה זה שנפער חור בכנף, באזור שבו יש עריכים שמגינים מפני החום של הכניסה לאטמוספירה. כאשר המעבורת חוזרת מהחלל לקראת נחיתה, אז האוויר שבו היא פוגעת, האטמוספירה, הצפופה שבו היא פוגעת, נדחס ומתחמם לטמפרטורות של אלפי מעלות, ולכן צריך חומר מיוחד שמגן על כלי הטייס בשביל שלא לא יהיו לו נזקים. היה חור גדול בכנף באזור שבו הייתה צריכה להיות הגנה כזו, ולכן הכנף בעצם הכניסה את החום הזה, פנימה, והמעבורת בעצם...
בסופו של דבר נשרפה והתפוצצה. כן, כן, אסון גדול. אגב, עוד קוריוז שרלוונטי גם בין היתר לשבוע החלל, ואולי גם לנו, אילן רמון לקח עותק מציור של ילד שנולד למעשה ב-1 בפברואר, חוגגים, יש לו יום הולדת 90, אלמלא הוא היה נספה בשואה. שמו פטר גינץ, ילד צ'כי, שצייר ציור שקראו לו נוף ירח. זאת אומרת, point of view, זאת אומרת, נקודת מבט מהירח לכיוון כדור הארץ. ילד שבסופו של דבר היה מאוד אהב סיפורים של ז'ול ורן וכולי, יהודי צ'כי, שבסופו של דבר מצא את מותו באושוויץ, אבל זה היה משהו מאוד מהותי, ועובדה שאילן רמון לקח את הציור של הילד הצ'כי הזה, את העותק שלו.
נכון, גם בגלל החיבור שלנו כן. לשואה ולאנשים ששרדו או שלא שרדו את התקופה הזו, וגם בגלל שהציור הזה מסמל חלום שיש לרבים מאיתנו,
ממש,
של,
כן.
של להסתכל... להסתכל על עולמות אחרים ולהסתכל על כדור הארץ מפרספקטיבה חיצונית, אז זה משהו שמשותף להרבה מאיתנו ולכן מעורר הזדהות.
לגמרי. ברשותך נעצור כאן ואז נדבר על עוד עניינים, על סיכום חלל וישראל. איך אתה עם אנשים בני 200 אלף שנה שמסתובבים במערות בכרמל?
לא פגשתי הרבה כאלה.
ודאי הם לא פעילים מאוד, אבל כן. טוב, הכותרת המאוד משמעותית שלנו, שימו לב, מה שמצאו חוקרים במערה בקרמל, משנה את כל מה שחשבנו על יציאת האדם מאפריקה. באתר ארכיאולוגי בקרמל נמצאה לסת אנושית בת כ-200,000 שנה, או 170,000, או משהו בין 200,000 ל-170,000, מה שככל הנראה אומר שהאדם יצא מאפריקה הרבה יותר מוקדם ממה שהחוקרים חשבו. המחקר שפורסם בכתב העת סיינס, המדעי סיינס, נערך על ידי צוות חוקרים בינלאומי שבראשו פרופסור ישראל הרשקוביץ מהמחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור מינה ויינשטיין עברון מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום לפרופסור מינה ויינשטיין עברון מהמכון לארכיאולוגיה על שם זינמן באוניברסיטת חיפה, שניהלה את החפירות הארכיאולוגיות במחקר. שלום.
שלום, בוקר טוב.
הקדמה ארוכה, אבל התרגשות גדולה. קודם כל, בואי ברשותך ספרי לנו מה מצאתם שם במערה.
מצאנו קודם כל שכבה ארכיאולוגית מאוד מאוד עבה, שכבות ארכיאולוגית מאוד עבות של תרבות, שהתיארוך שלה בין 250,000 שנה ל-150,000 שנה לפני זמננו, והלסת, שזאת כמובן ההתרגשות הכי גדולה, נמצא בחלק העליון של השכבה, ולכן התיארוך שלה הוא סביב 200,000 שנה.
עכשיו, מה ההתרגשות הגדולה?
קודם כל התרגשות למצוא בן אדם, כי אנחנו חופרים באתרים הפרה-היסטוריים האלה, אנחנו והחוקרים הקודמים כבר משנות ה-30 של המאה הקודמת. הכרמל הוא מרכז בינלאומי, עולמי, חשוב לפרה-היסטוריה, ויש רצפים בכרמל של לפחות 500,000 שנה. וזה מראה שעדיין יש לנו דפתאות שם, שזה מרגש מאוד. אנחנו מוצאים תמיד כלי צור ועצמות ומדורות, כמו באתר הזה, וכל מיני עדויות אחרות לחיים של הבן אדם, אבל לפגוש אותו בעצמו זה לא דבר מובן מאליו, זה לא קורה כל פעם, וכל פעם שזה קורה, אז אנחנו מרגישים איזו התרגשות מאוד גדולה, כי זה השחקן הראשי.
עכשיו, למי שלא בקיא במה שהיה כאן לפני מאות אלפי שנים, האדם הקדמון, כפי שאנחנו מכירים אותו מסרטים ושלל סיפורים, חי בישראל, נכון? זאת אומרת, יצא מאפריקה והגיע, לא אומר בסופו של דבר, אבל בין היתר לישראל.
כן, אז בואו נגיד שהוא תמיד עבר כנראה דרך האזור שלנו. האזור שלנו זה פרוסדור שדי נוח לעבור בו בין כל מיני מדבריות בדרך, או בכל הנדידות הקודמות והאחרונות ואלה שאנחנו מוצאים עכשיו, מאפריקה אל כל העולם הישן. אז הוא יצא מאפריקה תמיד בכל מיני גלים כאלה, עבר כנראה ברוב המקרים דרך הנילוס והחוף הצפוני של סיני, שהיו תקופות קרח הים היה יותר נמוך, אז החוף גם היה יותר רחב ויותר רחוק. הגיע לכרמל, ומי שמכיר את הכרמל, אין לו שום סיבה לזוז מפה הרבה זמן. לכן הוא השאיר לנו את השכבות האבות שלו, כנראה התערבב עם אוכלוסיות, כל פעם עם אוכלוסיות שהיו קיימות פה. ובהמשך, חלק מהחבר'ה האלה המשיכו לאזורים אחרים בעולם, וככה התגבשה האנושות שהגיעה לירח בכתבה הקודמת.
זאת אומרת, אפריקה, חיפה, ירח. זה המסלול של האנושות.
בוא נגיד... אפריקה, כרמל וירח.
אוקיי, אני מנסה להפוך את זה למוניציפלי.
כן,
שתהיה גאווה מקומית.
בשמחה, ראש העיר ישמח.
אוקיי, אז האם לא חשבנו שהיו שם אנשים לפני 200,000 שנה? זאת אומרת, מה ההפתעה הגדולה מבחינת תאריכים?
אז קודם כל, אנשים אנחנו יודעים שהיו כשרידים ארכיאולוגיים, אבל לא תמיד יודעים מי האנשים. ועד שמצאנו את הגילוי הזה, עד שהלסת הזו הראתה את פניה, אם אפשר להגיד הלסת, ידענו שבני אדם שנראים הכי מודרניים נמצאים באמת בכרמל, בנחל מערות, ובמערת קפסה ליד נצרת, והגיל שלהם הוא 100,000 שנה. ופתאום מוצאים אחד עוד יותר מודרני, לפני 200,000 שנה. כלומר, כל התיאוריה הזו של נדידת בני אדם מאפריקה לפני 200,000 שנה, עד לאזור שלנו לפני 100,000 שנה, להיות מוקדמת הרבה יותר. המין שלנו, או האדם המודרני, התחיל להתיימן הרבה הרבה יותר מוקדם ממה שחשבו.
אוקיי, בבקשה.
והמשמעות של זה שבעצם זה לא שהיו כל מיני מינים ואנחנו בסוף נזר הבריאה, או נזק הבריאה, כמו שקוראים לנו לפעמים, אלא שמשך ההתפתחות שלנו, אפילו ההתפתחות האחרונה, חיינו וכנראה הזדווגנו, או בעברית יותר מנומסת, היו בינינו לבין אוכלוסיות אחרות כל מיני החלאות, ואנחנו תוצר של כל הערבובים האלה, ובסופו של דבר התקבל ההומו סאפיינס של היום.
עכשיו, אני מנסה לבין, קודם כל, למה האדם בכלל יצא מאפריקה? אם הייתה שם מצוקה של מזון? זאת אומרת, מה גרם לאדם בכלל לצאת מהיבשת הזו?
אז זהו, קודם כל, בני אדם כל הזמן נדדו. חלק מזה זה אולי סקרנות, חלק מזה זה אולי... אני יודעת, תמיד אני אומרת, זה לא שהם קנו כרטיס טיסה באיסטה ונסעו. הם אפילו, אני חושבת, לא ידעו שהם נודדים. שמתקים על פי מאות אלפי שנים, מיליוני שנים, פתאום רואים איזושהי תנודה, ולנו היום, אם מציירים את זה מהר, זה נראה כאילו הם ידעו לאן הם הולכים. הם כנראה כל אוכלוסייה זזה טיפה בעקבות מזון, או התרחקה מקבוצות אחרות, או אולי רצתה לפגוש קבוצות אחרות, ולאט לאט חלה מין התקדמות כזו. דרך אגב, חבר'ה לפני 100,000 שנה כבר הגיעו לסין, והממצא שלנו במסליה מאפשר להסביר איך זה קרה, כי אם לפני זה היו בני אדם באזור שלנו, לפני 100,000 שנה, לא יכלו להגיע לסין באותו זמן. אם יש להם 200,000 שנה או 250,000 שנה, יש להם ככה מספיק זמן ללכת.
זאת אומרת שהממצא הזה כן מסתדר עם מה
שמצא... הוא עכשיו מסתדר, כן, עם כל מיני דברים. כולל עם עדיות גנטיות שבזמן אנחנו מראות שהמין שלנו התחיל להתפתח באפריקה הרבה יותר מוקדם ממה שחשבנו קודם.
אוקיי, עכשיו, הנתקלים בלסת כזו, קודם כל יודעים אם מדובר בלסת של זכר או נקבה?
אז זהו, לא יודעים אם זכר או נקבה במקרה הזה, כי אין מספיק ממצא. בדרך כלל... הסימנים, ההבדלים בינינו, זה בלחיי, בעצמות הלחי, ופה אין ממש את עצמות הלחי, או באגן, לפעמים בשיניים, אבל אין למי להשוות כל כך את האוכלוסייה הזו. אז זאת התשובה האנטומית. מבחינת אינטואיציה, אני החלטתי שזו נקבה, ואני קוראת לה מיס ליה.
בת כמה היא הייתה כשהיא מתה?
בוגר צעיר, ליה הייתה בוגר צעיר, כנראה סביב 20 או משהו כזה, שיניים מצוינות, הלווה אלינו, ובכל זאת אי אפשר לדעת מה קרה.
עכשיו, איך באמת מתארכים ממצא כזה? זאת אומרת, נתקלים בלסת כזו, איך מסיקים שמדובר בלסת בת בין 150,000 ל-200,000 שנה?
אז קודם כל היא נמצאה בתוך אתר ארכיאולוגי ברור, עם שכבות ברורות ועם הרבה ממצא מכל סוג שהוא, כולל, שוב, כלים שהם ייצרו החברה האלה, עצמות של בעלי חיים, מדורות שהם הדליקו. זה אתר ממש, זה הקשר ארכיאולוגי ברור, בניגוד דרך אגב להרבה מאוד ממצאים באפריקה שמוצאים אותם בסקרים אקראיים, או ההקשר הארכיאולוגי שלהם, התרבותי שלהם, לא לגמרי ברור. התרבות הזאת, תיארחנו אותה גם באתר וגם במקומות אחרים בארץ, והגיל שלה מאוד ברור. חוץ מזה, תיארחנו את אחת השיניים, וגם תיארחנו מין, זה צוות, דרך אגב, מה שאני אומרת, תיארחנו זה צוות בינלאומי, כן. גם של ישראלי וגם מחול, ובאמת קבוצה מאוד גדולה.
זה באמת מוביל אותי לשאלה של איך משתפים פעולה באמת, קודם כל מדובר בכמה חוקרים, נכון?
המון חוקרים,
אז כן. איך נוצר שיתוף פעולה כזה, איך הוא מתנהל?
אז קודם כל, במקרה שלנו, ישראל הרשקוביץ ואני, התחלנו את הפרויקט כבר ב-2001, הגשנו אותו ביחד, בנינו אותו יחד, והגשנו אותו ביחד לקרנות שונות, כולל קרן דן דוד שתרמה לנו הרבה מאוד. ומעניין, ואני לא יודעת איך זה קרה, מראש קראנו לפרויקט בחיפוש אחר מוצאו של האדם המודרני. הייתה לנו הרגשה שבשכבות האלה שקצת קדומות ממה שידעו קודם, נמצא את התשובה לאיך נוצרו בני האדם האלה מלפני 100,000 שנה. כמובן לא ציפינו למצוא משהו הרבה יותר מודרני מהם. אבל זה היה מין הינץ' כזה. ואז מחפשים אתר שהוא מתאים בזמן, מצאנו את האתר הזה, מערת מסליה שלא נחפרה מעולם קודם. מתחילים לחפור, עובדים לאט לאט, באמת בסבלנות רבה, זה לפעמים ככה גובל באובססיביות, ולאט לאט אוספים נתונים גם על הסביבה של האדם, גם על הרמה הטכנולוגית שלו, האדם בסביבתו. המערה נמצאת בגובה 90 מטר מעל פני מעל מושב מגדים, מזכירה את הווילות האלה של זיכרון שמסתכלת על מישור החוף ושוכנת בקרנה, ופתאום בין כל עצמות אחרת מוצאים, הנה, היא יוצאת, הגברת מופיעה, וזאת התרגשות מאוד מאוד גדולה.
עכשיו, זו לא רק התרגשות, בימים האחרונים את הפכת למגה סלב ברמה עולמית.
כן, כי זה משנה באמת את כל התפיסה שלנו, כן. כל מה שידוע קודם על מוצאנו.
ולמעשה אפשר לומר שזה כמעט אחד הרעיונות היחידים שנערכים בשפה העברית איתך, כל השאר זה היה באנגלית.
נכון, ואפילו בצרפתית שבורה מאוד, ואני חושבת שזה כיף גדול לדבר בשפת העבר. ואם מותר עוד להגיד, אני לא יודעת אם ראית את הציוד של נשיא המדינה שלנו, שברך אותנו מאוד, וחימם לנו מאוד את הלב, ותרגמנו אותו לאנגלית, ושלחנו לכל השותפים למחקר, כדי שיראו שיש לנו היבטים תרבותיים חיוביים משמעותיים בארץ הזו. יש בזה גם אלמנט של באמת ציונות. ישראל פתאום מופיעה כמעצמה של מדע.
לגמרי. כמובן שתמיד יש חשש שהאדם הקדמון הזה ישוב מאיזשהו אזור בגלות וידרוש את הארץ ויגיד, אני הייתי פה קודם, 200 אלף שנה לפני.
זה נכון, והדאגה שלי יותר מה קרה מאז, כי חלק מההומוסאפינסים של היום מדהיגים אותי במידת התבוניות שלהם.
אבל בסדר.
זה כבר טיעון אחר.
אבל זה בסדר. טוב, אז לא ניפרד בשפה האנגלית, לא נקשה עלייך בבוקר, אלא נאמר לך...
חלילה.
בוודאי, עברית. נאמר לך קודם כל תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו, וכבוד גדול, ווואו, טלטלתם את כל העולם.
וכן ירבו.
כן, קדימה, למצוא עוד לסתות שם. תודה רבה.
בשמחה, תודה רבה.
תודה רבה, פרופסור מינה ויינשטיין עברון, מכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה. שוב תודה.
תודה.
שבוע החלל הישראלי 2018. כאילו מישהו תזמר ממש את המוזיקה. אוקיי. אנחנו נמשיך לדבר על החלל, ואז נדבר על שכפול של קופים, לא דולי, הכבשה המשובטת, אלא שני קופים שהסינים הצליחו לשבט, קופים מסוג מקוק. בוא נשלים את הנקודה עם מהנדס החלל יואב לנצמן. אנחנו דיברנו ממש לפני כמה דקות על לסת אנושית בת כ-200 אלף שנה שנמצאה במערה בקרמל, מה שמשנה את כל מה שחשבנו על יציאת, על הזמן. על התזמון כמובן של יציאת האדם מאפריקה והגעתו בין היתר לארץ ישראל. הבנו שהמקום הזה הוא מקום שהיה לוהט כבר אז נדלנית. זה לא סתם שמחירי הדירות ב-2018 כבר גבוהים מאוד.
מחירי המערות באותה תקופה.
מה? זה טירוף. מעניין, באמת הייתה חלוקה של פרצלציה למערות. אני סתם עושה שמות ששמעתי מההורים שקשורים לנדלן. אוקיי, בוא נדבר באמת על... אתה התחלת לדבר על נקודה מסקרנת. דיברנו קודם כל על הקשר בין ישראל לחלל, ואמרת באמת שהמרחק בין התפתחות טכנולוגית, כמו למשל התעופה בכלל, ועד להנחתת האדם הראשון על הירח, זה לא מאוד גדול, זאת אומרת, זה לא טווח זמן ארוך מאוד.
זה טווח זמן קצר מאוד.
ממש.
תחשוב, אם אנחנו נכליל גם את עולם התחבורה בעניין הזה, אז המכונית הראשונה, נגיד מודל T של פורד, היה לקראת סוף המאה ה-19, והמטוס הראשון 1903, המטוס, הפעם הראשונה ששברו את מהירות הכל זה 47, אם אני זוכר נכון, 57 הלוויין הראשון, אנחנו על הירח ב-69,
זה לא הרבה זמן אחרי.
פרק זמן של כלום בהיסטוריה האנושית.
וואו. אני מרוצה מעצמי, איך עשיתי את זה? למרות שזה ממש יחידי סגולה, כמובן שהיו שותפים לפרויקט הזה, לא?
נכון.
לא כל האנושות, תמיד אנחנו חושבים על איזה יופי הגענו.
בפרויקט אפולו היו מאות אלפי אנשים מעורבים, אם לא יותר. פשוט זה היה גיוס לאומי ענק בארצות הברית, אבל במקביל באותו זמן עשו דברים... דומים מאוד ברוסיה. זאת אומרת, כמות האנשים שעבדו על חלל באותה תקופה היה מאוד מאוד גבוה.
אני חושב שאלה שעבדו ברוסיה הייתה להם מוטיבציה גדולה יותר, כי אחרת הם היו זורקים אותם לסין.
אני לא יודע, אבל הנקודה היא שהיום יש זינוק אדיר בתחום של חלל, של חברות פרטיות לצרכים מסחריים. אז זה די שינה כיוון ממה שהיה עד לפני לא הרבה זמן.
זאת אומרת, מפרויקטים לאומיים ומכסף של משלמי המיסים ובשלל מדינות, זה עבר להיות כסף פרטי, ידיים פרטיות.
לפני זה היה אסטרטגי, פוליטי, והיום זה מסחרי. רוב הלוויינים היום הם מסחריים, משמשים לשימושים מסחריים, וזה רק הולך וגדל. השוק הזה מבחינה כלכלית מזנק. עדיין מזנק, ולכן הרבה מאוד מדינות מנסות להשקיע היום בחלל בשביל שיהיה להם איזשהו נתח מהשוק המאוד גדול הזה של החלל היום, ולכן אתה רואה סוכניות חלל בכל מיני מדינות שאתה בכלל לא ידעת שיש להם טכנולוגיה מתקדמת.
כן, מעניין. אני מנסה להבין, לרגע לקחת אולי צעד אחד לאחור, ולהבין מה המשמעות של שבוע החלל כאן בישראל. זאת אומרת, מה אנחנו מנסים לעשות? אנחנו מדינה למודת טרור, ביום-יום, אם אתה תשמע לרגע מבזק חדשות, חקירות וטרור ואויבים וכו', מה אנחנו עכשיו צריכים את החלל? זו שאלה כמובן.
אוקיי, אז קודם כל, יש פה שני דברים. קודם כל, אם עוסקים בחלל, אז זה בזבוז לא לדבר על זה. זה ממש לא בסדר שאנשים לא מודעים לזה. אני חושב שעצם זה שעושים דברים בחלל, שאנחנו מסוגלים לעשות את הדברים האלה בחלל, ולא רק אנחנו האנושיות, אלא אנחנו פה בארץ, על ידי אנשים שגדלו וקיבלו את החינוך בארץ, זה נותן איזושהי תחושת גאווה, תחושת מסוגלות, להראות שיש גם דברים אופטימיים בסביבה שלנו.
אפילו תחושה של נורמליות.
פופולריות וכל הדברים של פוליטיקה ושחיתויות, והדברים האלה שאנחנו שומעים כל הזמן בחדשות.
כמובן שהם מודגשים, כי זה כנראה יותר מסקרן, או מביא רייטינג וכו', אבל אתה אומר שיש פעילות מדעית חשובה, שקשורה בין היתר בחקר החלל, וחשוב לדבר על זה.
אני חושב שבאופן תרבותי, חלל מסמל אצלנו את העתיד.
נכון, את העתיד, את הסקרנות האנושית, נכון, את הידע, ודאי.
ולכן זה משהו שעושה לנו טוב לדעת שיש בזה עיסוק, ושכל אחד, אני ואתה, יכולים לעסוק בזה, גם אם לא בחרנו בנתיב שזה המקצוע העיקרי שלנו, כי הרבה אנשים עוסקים בחלל מהצד של חינוך, למשל.
נכון, אז בוא נדבר באמת על המשמעות החינוכית של שבוע החלל, כי זה לא סתם שאנחנו מנסים לגרות את הדמיון, לסקרן מאות אלפי בני נוער, ילדים ברחבי הארץ.
כן.
יש לזה משמעות אדירה.
נכון, זה דבר מדליק, זה דבר שגורם לאנשים בוגרים וילדים כאחד להתלהב. שאפשר לעשות דברים כאלה. עכשיו, אנחנו מבוגרים קצת, למדנו להיות צינים לפעמים לגבי דברים שאנחנו מתלהבים מהם, אבל לילדים אין את המעצורים האלה, וכשהם שומעים שעושים דברים בחלל, ועושים דברים ממש מגניבים בחלל, אז אתה רואה את העיניים שהם נדלקות, ואנחנו רואים את זה בהרצאות לילדים שאנחנו מעבירים בספייס.il, שעד כמה זה מדליק את הילדים, עד כמה זה גורם להם לרצות להיות חלק מדבר כזה.
אז מה, זו סקרנות שאחר כך אנחנו מחבים? זאת אומרת, ילד הוא סקרן ורוצה, הוא חולם על חלל ורוצה להיות אסטרונאוט, ומתי שהוא ילד מבין שעדיף לו להיות...
עד שהם שומעים את ההורים שלהם אומרים בשביל מה זה טוב.
למה זה טוב, וצריך כסף וכסף, והחיים קשים וכסף וכסף.
אבל יש הרבה דברים שהם מעבר לזה. יש הרבה דברים שהם לא קשורים לזה. למשל, אני יכול לתת דוגמה אישית שלי, לעבוד בספייס.il, שזה עמותה ללא כוונות רווח. המטרה שלנו זה לבצע מהלך כזה בשביל התחושה הזו שאנחנו מקווים שכולם בארץ ירגישו, ובמיוחד הילדים והנוער, שאנחנו חלק ממשהו גדול, אנחנו עושים פה משהו שלא קורה כל יום, שלא קרה פה לאחרונה.
זה באמת אחד גדול מהחיים.
צריך דברים כאלה לפעמים.
זה גדול מהחיים, וזה באמת מסקרן, ובאופן כללי זה נוסח בילדים, אני חושב, סקרנות ורצון לדעת כמה שיותר, ולעסוק בכלל במדעים. תחומים שקצת הפכו להיות כאילו פחות סקסים בזמן האחרון, כאילו, לכאורה.
נכון, זה גם הסקרנות וההתלהבות וגם אופטימיות.
נכון.
זאת אומרת, לעשות דברים כאלה שיקדמו אותנו, יביאו את האנושות למשהו יותר טוב מהמצב עכשיו. אנחנו צריכים את התחושה הזו.
לגמרי, כן, אוקיי. וכרגע אנחנו רוצים לעצור לרגע, כי הסינים הפתיעו אותנו. לפני 22 שנה זו הייתה הכבשה דולי, וכעת קופים. נכון, בדיוק. בסין מדענים הצליחו לשבט קופי מקוק, כך פורסם מכתב העת סל. מדובר בפרימטים הראשונים בעולם ששובטו מתא שאינו עוברי. מיד נבין מה זה אומר פרימטים ומה זה אומר תא שאינו עוברי. לא צריך לדעת את זה, מיד נלמד. והאם זה אומר שבקרוב נוכל לשכפל כמובן את בני האדם, ואז מחיר הנדלן יעלה יותר, כי אולי בני האדם אפשר לשכפל, אבל דירות לא.
זה מה שחשוב.
ודאי, הכל בסוף מתרגם לסיוט הגדול, וזה לרכוש דירה. שלום למי שידבר איתנו על הנושא הזה, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
היי, קודם כל בוא נשמע מפיך מה זה אומר לשבט קופי מקוק.
אוקיי, אז מה שעשו, כמו שעשו לפני, כמו שאמרת, לפני 16 שנה, לקחו בעל חיים וייצרו עותק שלו, בלי איזשהו, שלא בדרך טבעית נקרא זה, שלא לא על ידי הפריה רגילה. מה שלקחו, לקחו את הביצית של איזושהי קופה, הוציאו ממנה את האפרוטה, הוציאו את הגרעין עם ה-DNA, והכניסו כן. גרעין מתא אחר באותה קופה. זאת אומרת שיצרו עובר שזהה לחלוטין לאימא שלו, מבחינה גנטית.
זה, זאת אומרת, לא מעורב שם תא זרע, אלא זו ביצית למעשה, נכון?
המקום היחיד שתא זרע היה מעורב, זה היה בהפריה, להכניס את הביצית למצב שהיא מופרץ ומתחילה בתהליך ההתפתחות העוברית, אבל כן. זאת אומרת, לא, החומר גנטי בסופו של דבר היה רק של האימא.
זאת אומרת, שכפו לגמרי. עכשיו, אנחנו מדברים פה על פרימטים. כשמה ההגדרה באמת נכון. לפרימטים?
פרימטים זה למעשה בעלי חיים יונקים מהמשפחה אליה גם אנחנו בתורה עקיפה שייכים של קופיים.
זאת אומרת, זה לקופים, קופיפים וכולי. אנחנו נחשבים לפרימטים, כי אני מצאתי הגדרות סותרות, אני מוכרח להודות בכמה מקורות. האם בני האדם הם פרימטים?
בוא נגיד שלנו ולפרימטים יש אב קדמון משותף.
אב קדמון משותף. אוקיי, מה...
שזה אפשר להגיד בעצם על כל סוגים של בעלי חיים.
אוקיי, עכשיו, מה המשמעות של זה? יותר קשה לשבת פרימטים? זאת אומרת, מדובר בהישג?
מסתבר שכן, זה הישג. לפני 16 שנה שיבטו כבשה, מאז שיבטו עוד כל מיני בעלי חיים, סוסים, כלבים וכולי. פרימטים, מאיזושהי סיבה זה היה יותר קשה, זה לא הלך כל כך בקלות, אבל כמו שאתה רואה, הם הצליחו, וזה גם... גם השיבוט הזה לא הלך בקלות. זאת אומרת, היה אלו שתי קופות שנולדו אחרי 77 ניסיונות.
זהו, שתמיד זה כרוך בהרבה מאוד ניסיונות, נכון?
כן, זה כרוך בהרבה מאוד ניסיונות, זה לא תמיד נקלט. גם הרבה פעמים ההיריון לא מתפתח כמו שצריך, יש עם זה הרבה בעיות. זאת אומרת, זה די טראומטי להוציא גרעין שלם ולהכניס גרעין חדש. זה לא תמיד עובד כל כך טוב.
ובסופו של דבר הם כן הצליחו לעשות את זה. מה זה אומר? שבקרוב הסינים ישכפלו אדם?
לא כל כך בקרוב. והם גם הם מצהירים לטענתם לפחות שהם לא מתכוונים לרוץ ולשכפל בני אדם. אבל זה לא... בוא נגיד שהישג אחר שהם הגיעו אליו השנה נראה לי הוא... יותר מעניין, שהם התחילו לעשות הנדסה גנטית בבני אדם. היה דיווח ממש שבוע שעבר, שבשנתיים האחרונות הם ערכו גנים ב-86 בני אדם.
וואו, כפי שבעבר גם דיברנו באמת על מערכת עריכה שנקראת קריספר, נכון? בשלל שיחות שערכנו, שבאמצעות וירוסים או חיידקים מסוגלת לערוך DNA.
נכון.
כן, עכשיו, אני מנסה להבין, תמיד מדברים על שיבוט בני אדם, שוב, שיבוט מלשון שבט כמובן, כמשהו שהוא שנוי במחלוקת מבחינה מוסרית. מה בעצם הבעיה הגדולה בלשבט בן אדם? אם אני עכשיו חי לבד, אני גבר חד-הורי או אם חד-הורית, או לא, אפילו לא חד-הורי, אפס הורי, ואני רוצה לייצר שכפול שלי, מישהו קטן כמוני שיעשה משאלי רחוב בחוץ, ידבר עם קשישות ברמת גן. מה הבעיה המוסרית בזה?
אתה, תראה, במצב של בן אדם שרוצה לייצר עותק נוסף שלו, אז מבחינת אותו בן אדם זה בסדר, אבל אם תחשוב שאם זה יהפוך להיות תופעה, אז יש לנו פה בעיה של הקטנה מאוד משמעותית של מגוון גנטי. הרעיון בהתרבות בעזרת שני בני זוג זה שאתה מערבב את הגנים שלהם ואתה יוצר מגוון יותר גדול. אם נתחיל לשבט אנשים, אז בשלב מסוים אולי אפילו גם לשבט אנשים מסוימים עם תכונות מסוימות, ויש כאן איזושהי בעיה.
אוקיי,
רגע, מה היתרון... בדיוני...
נכון, לא, אבל התחלת נקודה מעניינת, אתה מדבר על מגוון גנטי. למה חשוב לנו אותו גיוון או מגוון גנטי? מה היתרון בזה?
אז מגוון גנטי יוצר שונות גדולה, וכשיש שונות, ונניח התנאים הסביבתיים משתנים, אז יהיה איזה מישהו שיהיה מתאים לאותם תנאים סביבתיים, והוא יוכל לשרוד ולהעביר את המידע הגנטי שלו הלאה. אני מדבר כאילו מבחינה אבולוציונית.
זאת אומרת, זו נקודה מרתקת. זאת אומרת, אתה אומר שהעובדה שאני מערבב את הגנים שלי עם גנים של אישה או גבר, תלוי מי אתה וכולי, זה משהו שבעצם הוא כלי עבודה הכרחי של האבולוציה.
בהחלט, זה כלי עבודה הכרחי של אבולוציה, ואנחנו גם רואים שמינים שמתרבים במה שקרה רביעת בתולין, אז יש להם יותר, יותר נטייה, לא רוצה להגיד להיכחד, אבל הסביבה משתנה וקשה להם להתאים את עצמם.
זאת אומרת, קל לנו יותר להתאים את עצמנו לסביבה כשאנחנו מערבבים את הגנים ולא משכפלים את עצמנו.
יש הרבה פרטים שהם שונים אחד מהשני, אז יהיה מי שיהיה יותר מותאם. כן.
כן, מעניין. התחלת לומר משהו על מדע בדיוני שנשמע מסקרן במדע בדיוני. בדקו את העניין הזה?
תראה, במדע בדיוני תמיד יש את הסיפורים, בטח יואב יוכל גם לתרום כמה משלו, שמישהו משבט צבא שלם של אנשים, או חיילים טיפשים, או סופר אנשים, או כל מיני דברים בסגנון הזה, אז בידיים הלא נכונות אין ספק שזה משהו שיכול להיות בעייתי.
כן, טוב, אנחנו גם מכירים בין היתר,
עכשיו שומעים לך? חשיבות לצורך השתלת איברים, זאת אומרת, תור גיבוי לאדם המקורי.
זאת אומרת, אם אני רוצה איבר להשתלה, אני משבט את עצמי ואז לוקח את האיברים, אבל נוצר כאן אדם ואז יש שאלה באמת מוסרית, האם זה... נכון, נכון. וגם אנחנו מכירים גם תורות גזע, שלל, במסגרת הנאציזם, למשל, שדיברו על החלאה שלהם עם עצמם וכולי, כדי לייצר את החיילים שהם רצו. כן, זה תמיד מושך באמת למקומות לא טובים.
גם כמה ניסיונות כאלה עם קופים ומתנדבות.
קופים ומתנדבות?
מתנדבות במרכאות, כמובן.
כן? ומה, נוצר אדם
לא
קוף?
לא. לא יצר מזה שום דבר. מה ניסה. שיצא שמנהל התוכנית הלך לסיביר אחר כך.
כמו תמיד זה נגמר. סוף טוב, הכל טוב, כולם שם עובדים לפלס שלג בסיביר. מי שלפחות עוסק במדע. טוב, זה היה מרתק. נאמר ברכות מכאן בשמך ובשמנו לסינים שהצליחו לשבט קוף מקוק. תודה רבה.
ולשתי הקופות, זונג ווואווה.
אז זהו, התעלמתי מהשמות כי היה לי קשה לבטא. איך מבטאים את השמות? אז בוא נגיד את
זה. זונג זונג, לראשונה קוראים זונג זונג, לשנייה וואווה, שזה, אם מחברים זונג וואה, זה ביטוי לסינים בסינית.
זונג זונג וואווה, זונג זונג וואווה, אלה השמות שלה, אלה קופות?
כן.
קופות המקוק?
מן הסתם, כי הן משובטות מנקבה.
נכון, מנקבה, נכון. הייתי צריך לחשוב.
אפשר להוסיף שאלה קצת... מחוץ לתחום הזה ולנצל את אותך בתור נציג של מכון דווידסון ולשאול על שבוע החלל אצלכם?
יש אצלנו כמובן מגוון אירועים של שבוע החלל, אני מודה שלא זוכר אותם בעל פה, אבל הם כולם מופיעים באתר שלנו.
נכון, אז אני אעזור לך, מחר אגב אצלכם במכון דווידסון יש שלל סדנאות שקשורות בין היתר ברקטות וחלליות ותצפיות ברכוכבים, מחר ולא רק מחר, אז שווה לכם להתעדכן. תודה רבה שוב לדוקטור ארז גרטי ממכון דווידסון. תודה רבה. להתראות. מה יקרה השנה בתחום החלל העולמי? כמובן, להבדיל אלפי הבדלות, אנחנו מקווים שלא אסונות וכו'. יש משהו שצפוי לקרות?
אז קודם כל, בתחום של טיסות מאוישות, כרגע יש טיסות מאוישות רק לתחנת החלל, ויקח עוד איזה, אנחנו מקווים לא הרבה זמן, אבל בטח יותר משנה אחת עד שיטוסו אנשים למשימות נוספות. יש כל מיני תוכניות כאלה.
הזכרת את תחנת החלל הבינלאומית. כן. לא נזכר לה, נציין למאזינים שלנו, שאם תחפשו ביוטיוב, תמצאו ברכה של צוות האסטרונאוטים הבינלאומי לישראל לשבוע החלל הישראלי 2018. אנחנו מבטיחים לכם שנביא את הברכה הזו מחר. ברכה מאוד משעשעת. הם מברכים גם את ישראל, מציינים 70 שנה, גאים ביחד איתנו. ברכה באמת מרגשת. נכון. מה שמדהים, כמובן שאין שם, יש שם מיקרו כבידה, או כמעט ואין כבידה, אז הם מעבירים את המיקרופון כזה בריחוף, זה מדהים. כן. בסוף עושים גלגולים, שווה לכם לראות את הסרטון הזה של משרד המדע לדעתי, שהשיג ברכה מהם, וואו.
כן, זה ממש מגניב.
זה קצת כמו, אתה יודע, שמברכים מסלבריטאים לברך את הבן שלי לבר מצווה, והמברכים מהם, אני משאר, מבקשים מהם ברכות כל יום. אוקיי, אז תחנת החלל, סליחה שהפרעתי.
אבל בתחום של טיסות רובוטיות יש הרבה דברים מאוד מעניינים שקורים השנה. קודם כל, פעם בשנתיים יש הזדמנות לשלוח חלליות למאדים, אז גם השנה זה הולך לקרות. בסביבות חודש מרץ, חללית אמריקאית של נאסא, שנקראת אינסייט, הולכת לטוס למאדים, ובנובמבר השנה היא תנחת שם. יחד איתה עוד שני ננו-לוויינים שהולכים להיות הננו-לוויינים הראשונים במסלול סביב מאדים, שזה גם מגניב. חלליות נוספות הולכות להגיע השנה לנחיתה על אסטרואידים.
וואו, זה נשמע מוזר ומדע בדיוני לגמרי, לא?
אמנם זה לא פעם ראשונה שנחתו על אסטרואידים, חללית יפנית כבר עשתה את זה בעבר, חללית בשם היבוסה, עשתה את זה בעשור הקודם, והחזירה דגימה מהאסטרואיד חזרה לכדור הארץ, והשנה אחת משתי החלליות האלה זו היבוסה 2, חללית יפנית שנייה, משוכללת הרבה יותר, שהולכת להגיע לאסטרואיד, גם לצלם אותו מקרוב, גם להנחית עליו רובוטים זעירים שיכולים למדוד מה קורה שם מקרוב, גם לנחות ולאסוף עליו חומר שיחזור אחר כך חזרה לכדור הארץ, ואפילו לפוצץ שם מטען קטן שיאפשר לחשוף מה יש מתחת לפני הקרקע באסטרואיד הזה.
בדרך כלל מדברים על אסטרואידים שעשויים מיהלום, מין אסטרואיד שהוא כל כולו יהלום, האם בקרוב זו עשיית היהלומים, הזהב,
שעוני
היוקרה תשדוד אסטרואידים?
לא כל כך יהלום, כמו כל מיני מתכות מסוגים שונים, אבל יש גם הרבה אסטרואידים שעשויים מסלע או מסלעים או מקרח. חלק מהאסטרואידים, כמו האסטרואיד הקודם, שהמשימה היפנית הקודמת נחתה עליו, היה בעצם סוג של, זה נקרא ערימת חצץ, רבל פייל. אסטרואיד שהוא בעצם המון 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 סלעים מגדלים שונים שמקובצים ביחד בזכות הכבידה העצמית שלהם והכוחות שיש ביניהם, כך שאם ננסה להפעיל עליהם מספיק כוח, יכול להיות שאפשר לגמרי לפזר אותם.
מעניין, אגב, אתה הזכרת אסטרואידים שעשויים מקרח, כן. ויש טענה שהמים בכדור הארץ בכלל הגיעו לפה כתוצאה של התנגשות, לא היה בכדור הארץ מים, לא היו מים בכדור הארץ, אלא אסטרואיד שעשוי מקרח התנגש בכדור הארץ.
זו אחת הטענות, כן. לפחות חלק מהמים בוודאות הגיעו בצורה הזו, וואו. יש היום כל מיני טענות שונות חוזקו בזכות הנחיתה של משימת רוזטה על שביט לפני שנתיים, שלוש כבר, שהראתה שההרכב של המים שם הוא שונה ממה שיש פה, כך שאולי
זה לא H2O כפי שאנחנו מכירים?
השוני בהרכב של המים זה בין מים רגילים לבין מים כבדים.
שמה זה אומר H3?
מים כבדים זה אומר זה אומר שאחד מהאג'ים, אחד מהמימנים, יש לו גם ניוטרון ולא רק פרוטון כמו למימן רגיל, זה הופך אותו לכבד בערך פי שתיים, ולכן מים שאחד האטומים שלהם הוא זה נקרא דיוטריום, הם יותר כבדים. אנחנו מכירים את המושג הזה מהתחום של אנרגיה גרעינית, אבל זה חומר שקיים טבעית גם באוקיינוסים שלנו, והיחס בין מים כבדים למים רגילים, בעצם אפשר להשוות אותו ליחס שאנחנו מוצאים במקומות שונים במערכת השמש. אז זה לאו דווקא משוויתים, למרות שבוודאות שוויתים התרסקו על כדור הארץ בעבר, ולכן אנחנו קיבלנו את המים שלהם, אבל יכולים להיות מקורות נוספים למים, כמו פשוט מבטן האדמה של כדור הארץ. כך שהמים האלה בעצם היו פה כבר קודם.
עכשיו, כשאנחנו יודעים שתעשיית המים המינרליים שבעצם מוכרת לנו מוצר שהוא חינמי לגמרי ולא מיוחד, מחפשת למתג בצורה מיוחדת את המים המינרליים האלה מהאלפים, למרות שהכל זה סתם מברזים.
מה זה המינרליים? זה הדברים שהם לא מים שיש במים.
כן, זה גם נכון. זאת אומרת, משוויצים בדברים שהם נוספים למים. אז השאלה, מדוע לא למתג מים מינרליים ככאלה שהם תולדה של התרסקות של אסטרואיד?
מי שביטים.
מי שביטים, עכשיו חדש, מוגז, מוגז עדין. טוב, מעניין, אז ביפן אני רואה, או אני מבין שמדובר בשחקן מרכזי.
בחלליות רובוטיות, כן. יש גם אסטרונאוט יפני עכשיו בתחנת החלל, אז יש להם הרבה עיסוק בחלל. מסיבה טובה, החלל מקדם את הטכנולוגיה ואת התעשיות המקומיות, אז יש סיבה טובה לעסוק בזה, והם בהחלט מעצמה בתחום הזה. יש להם חלליות מסוגים שונים, והמון כוונות לעתיד, והם בהחלט עשו דברים שאף אחד אחר לא עשה לפניהם, כמו חללית כזו שהולכת לבצע פיצוץ על אסטרואיד ולהנחית עליו רובוטים.
דרך אגב, הקושי העיקרי בלנחות על אסטרואיד זה מה שמדובר בגרם שמיים שהוא קטן יחסית, מהיר?
הוא קטן, הוא מהיר, זאת אומרת צריך לרדוף אחריו, להשיג אותו, ובנוסף לזה כמעט ואין לו כבידה משלו, אז זה לא כמו לנחות על הירח שאז אתה צריך להאט את המהירות שלך ולנחות נחיתה רכה, שם זה פחות בעיה. הוא כמעט לא מושך אותך, אתה צריך בעצם להתקרב ולהיצמד אליו, והאסטרואידים גם מסתחררים בדרך כלל, כמו רוב הגופים במערכת השמש.
מסתובבים?
כן,
סביב עצמם.
אז לא פשוט להתקרב אליהם ולנחות עליהם, זו משימה מאוד מורכבת, במיוחד כשאתה צריך לשלוט במרחוק מכדור הארץ, זה לא פשוט. אבל יודעים לעשות את זה. יודעים לעשות את זה טוב, ודרך אגב, אם כבר הזכרתי את היבוס ה-2, יש רכיב ישראלי על החללית הזו.
מה, מעניין?
למעשה, על אחד מהרובוטים שהולכים לנחות שם, שהוא דווקא רובוט תוצרת גרמניה, יש שם שבב ישראלי שהוא תוצרת הארץ.
די!
חברה בשם רמון צ'יפס, אם אני זוכר נכון. שזה גם כן מראה לאיפה טכנולוגיה ישראלית יכולה להגיע.
טוב, זה מרתק. הנה, אנחנו כבר שומעים רחש שמבשר את הבאות. אנחנו בשבוע החלל, וביום שלישי במסגרת כנס החלל הבינלאומי ה-13 על שם אילן רמון, נוכל לשמוע על חלל חדש ואומת הסטארט-אפ, אומת ההזנק. אנחנו יודעים מה זה אומת הסטארט-אפ, אבל מה זה אומר חלל חדש? מה יכול להיות בחלל? הרי חלל זה מה זה של פעם? חלל זה שמה ה-80s. נכון? חלל זה 80s.
לא ממש, אבל אני מתאר לעצמי
שהאורח שלנו
יספר על
זה. זה כמו וואם, זה כמו שעונים דיגיטליים וכמו חוטלות. אנחנו רוצים לומר שלום לאופר לפיד, מייסד שותף בספייסנט, חממת החלל הראשונה בישראל, ומנהל תוכנית אולטרסט במכון ויצמן, ודירקטור באוניברסיטת החלל הבינלאומית. שלום לך.
בוקר טוב.
אז בואו ספר לנו מה זה אומר חלל חדש, נזכיר שוב ביום שלישי במסגרת כנס החלל הבינלאומי ה-13, תדברו על זה, בבקשה.
נכון, חלל חדש זה לא הפוך מחלל ישן, אלא זה יותר סוג של מצב רוח ותפיסת חיים. החלל במקור היה ממומן על ידי ממשלות, תחשוב על תוכנית אפולו, תחשוב על ספוטניק או כל תוכנית ענקית שמחייבת מדינה שלמה להשתמש ברוב המשאבים שלה כדי להצליח. פה מדובר בעולם אחר לגמרי, ביזמות פרטית, בכסף פרטי, באנשים עם חזון, אנשים עם אש בעיניים, סטארט-אפיסטים, שרוצים לעשות משהו משמעותי בחלל. דוגמה נפלאה זה אילון מאסק עם ספייסקס, שהחליט מהכסף הפרטי שלו שהוא עשה באינטרנט, לפתח משגר שיקח את האנושות למאדים.
אני רק מנסה להבין ברשותך, אולי אתה תצליח ללמד אותנו, מדוע זה קרה השינוי הזה? מה זה אומר שעכשיו זה פחות הפך להיות עניין של אגו לאומי של מדינות, וכן מצאו מודל כלכלי באזרחות? מה גרם לשינוי?
ראשית, יש הרבה אנשים עם הרבה כסף שהם כבר לא צריכים את הכסף הזה. תחשוב על האנשים הכי עשירים בעולם, כמו ג'ף בזוס וביל גייטס. כל מה שנשאר להם זה להשאיר איזשהו הנצחה, איזשהו, אתה יודע, את השם שלו שיזכרו אותו.
השיטה הקפיטליסטית היא כל כך מעוותת שאנשים הגיעו להון שהוא יותר גדול מהון של מדינות, ומה שנשאר להם זה רק באמת להשאיר משהו אחריהם.
לגמרי, אבל יש בזה עוד דבר. זה סוג של paid forward. אומר אדון ג'ף בזוס לדוגמה, אני הקמתי את המעצמה שלי כי כבר היה אינטרנט. אז עכשיו אני אקים את השיטה שתביא אנשים לחלל כדי שיזמים אחרים אחריי יוכלו לעשות דברים עוד יותר גדולים תוך שימוש ביצירה שלי. אז קיבלתי, עשיתי הון גדול, חלק ממנו חוזר חזרה לאנושות כדי שאחריי יהיה עוד יותר טוב.
טוב, מעניין, אני מנסה להבין, אתה מייסד שותף בספייסנט, חממת חלל הראשונה בישראל. אולי תוכל לספר לנו מה אתם עושים שם, מה זה אומר חממת חלל בישראל?
אוקיי, כדי ליצור סטארט-אפ בתחום החלל, או כל סטארט-אפ, אתה צריך קודם כל רעיון טוב, אחר כך אתה צריך קבוצה חזקה, אבל יותר מכל אתה צריך כסף ומישהו שיעזור לך. אנחנו מנסים לתת מין מעטפת כזו שהיזמים יוכלו להתעסק בעיקר ברעיון שלהם, בשעה שאנחנו נדאג להם למעטפת, לתזרים מזומנים, לתשתיות, התעשייה האווירית התנדבה לסייע עם התשתיות הענקיות שיש לה, וכמובן גישה לשוק. כל שוק החלל המשמעותי הוא בארצות הברית. זאת אומרת, אפשר להקים סטארט-אפ בארץ, אבל צריך להבין שהשוק הוא בארצות הברית.
כן.
ואם אתה לא מבין איך ניגשים לשוק, אז יש לך מוצר יפה שאתה שם אותו על המדף.
אוקיי, אז מה צפוי לקרות באמת ביום שלישי? זאת אומרת, על מה יהיו עיקרי הדברים?
יום שלישי זה היום השני של הכנס, שבדרך כלל הוא טיפה, אתה יודע, כבר קצת עייפים, ואז החלטנו לעשות מסיבה. אז כל הבוקר, מ-9 עד 1, אנחנו נביא את הסטארט-אפים שכבר יש בארץ בתחום חלל, וגם סטארט-אפים מחוץ לארץ, מבריטניה, מאיטליה ומארצות הברית. ונספר כמה החלל הוא רחב ואינסופי, וכמה רעיונות מטורפים אפשר לפתח ולהתאשר כמובן, ולתת את המכה. אז יהיה ממש מסיבה של סטארט-אפים, כל אחד ידבר משהו כמו 10 דקות מן TED Talks כאלה, ויהיה המון המון אינפורמציה, כך שמי שחולם להקים סטארט-אפ בחלל, מוזמן לבוא ביום ג', הרישום עדיין פתוח, הרישום הוא חינם.
זאת אומרת, זה מעניין מאוד, זו מין במה פתוחה של חברות הזנק, של סטארט-אפים שקשורים בחלל, כל אחד מקבל כ-10 דקות לדבר על זה, וואו.
נכון, נכון, ויהיו הרבה, יהיו הרבה, יש לנו 16 דוברים, זה מדהים. כולל מידע שימושי ליזם מתחיל על תמיכה כספית שהממשלה נותנת, ברוחב לב הייתי אומר, כולל קצת רגולציה, קצת משקיעים, יגיע נציג של קרן הון סיכון שיספר איך עובדים עם משקיע, PWC נתנו לנו חסות, חגיגה.
טוב.
ממש חגיגה.
אז אנחנו כמובן מזמינים אתכם לקחת חלק בכנס החלל הבינלאומי ה-13 לשם אילן רמון ביום שלישי. תודה רבה לאופר לפיד.
תודו.
כן, בבקשה.
תודו. הרישום פתוח, הלינק באתר סוכנות החלל. אפשר לעשות בוגל כנס אילן רמון 2018, וככה אתה מגיע ללינק הרישום, ואני ממש אשמח לראות את כולם באים.
תודה, שוב תודה לך, אופר לפיד, מייסד שותף בספייסנט, חממת החלל הראשונה בישראל, ומנהל תוכנית אולטרסט במכון ויצמן, ודירקטור באוניברסיטה, אוניברסיטת החלל הבינלאומי, תודה רבה. מהנדס החלל יואב לנצמן, שאלה שאולי היינו צריכים להקדים ולשאול, מה זה אומר להיות מהנדס חלל בישראל?
אז מהנדס חלל זה מהנדס שצריך להבין בעצם במה זה חלל ואיך מכונות עובדות בחלל. בשביל זה צריך להבין...
שאלה מצוינת, אם אני לוקח באמת מכונת קפה לחלל, זו שאלה מעולה, האם היא תעבוד?
היא כנראה לא תעבוד בחלל.
Oh my god! אז מה עושים? שעון? שעון יד אוטומטי יעבוד בחלל? שאלה מצוינת.
באופן כללי, מכשירים רגילים לא יעבדו בחלל. מכל נסיבות, גם בגלל הוואקום שיש שם, גם בגלל הטמפרטורות הקיצוניות, גם קרות וגם החמות שיש שם, הם בדרך כלל מחוץ לסקאלה של מכשירים רגילים. גם כל מיני פלסטיקים או חומרים שיש בהם שמן או דברים כאלה לא יעבדו כמו שצריך, כי החומרים האלה מתנדפים בוואקום די מהר. יש עוד כל מיני תופעות נוספות שקשורות בחלל או באטמוספירה העליונה של כדור הארץ, שגם כן מגיעה לחלל ויכולה להרוס כל מיני חומרים, כל מיני מכשירים שיש שם. זה לא בדיוק סביבה שבה המכונות שלנו יכולות לעבוד.
וואו.
ולכן צריך, ופתרו במהלך השנים את כל הבעיות האלה. אנחנו יודעים היום איך לעשות את זה, אבל זה דורש ידע יותר ספציפי מהבחינה הזו.
האמת שעכשיו כשאני חושב על שעון האורולוגין שאין לי, הוא ודאי לא יעבוד בחלל. הוא עובד על גרביטציה.
נכון.
וואי, הלך עליי.
אבל גם מכשירים חשמליים יכולים להיפגע בחלל.
גם טייפ הדאבל קסט שלי, שאיתו אני מקליט מקלטת לקלטת.
אפילו טייפ דאבל קסט.
אז מה נעשה?
אז יש דרכים למגן מכשירים, יש דרכים להשתמש בחומרים שפחות מושפעים מהחלל. ובנוסף זה דורש ידע במערכות שונות שצריכות לעבוד יחד בחלל. זה סוג של הנדסת מערכת בעצם. קצת אלקטרוניקה, קצת הנדסת מכונות, מערכות בקרה, ונושאים שונים שקשורים באיך דברים מתנהגים בחלל. כמובן ידע בכל המכניקה של המסלולים של חלליות בחלל.
זה מדהים שגוף האדם, למרות שכן צריך להביא אותו לטמפרטורה סבירה, נכון, לא, וצריך חמצן ואוויר וכולי, הוא יחסית, כן, למרות שאין גרביטציה או שיש מיני גרביטציה או מיקרו, כפי שאתם קוראים לזה, כן. הוא כן עובד בחלל. אני משער שלא
הוא,
נעים, התחושה היא לא
בחלל,
נעימה.
וגם מכשירים אחרים יעבדו בחלל אם הם יהיו בסביבה שבה בני אדם צריכים להיות. זאת אומרת, אפשר לקחת אותם לתחנת החלל ודברים יעבדו שם, כל עוד הם לא באמת תלויים בכבידה. והכבידה הזו היא בעייתית, גם לגוף האדם זה בעייתי, לשחוט זמן מושך במצב הזה. ובגלל זה אנחנו לומדים את זה, בגלל זה אנחנו מפעילים את תחנת החלל הבינלאומית ולומדים איך דברים מתנהגים בחלל. בעבר לא היה לגמרי ברור אם אנשים יכולים אפילו למשל לאכול בחלל. זה לא היה מובן מאליו.
האם פעולת העיכול עובד? זה הכל עובד? המערכת העיכול עובדת? כן.
כן, אנחנו יכולים לעשות עמידת ראש ולראות שאנחנו מסוגלים לבלוע דברים. זה פחות נוח, אבל
העובדה שאין שם כבידה, האם התחושה היא כאילו אני כל הזמן ברכבת תרים? זאת אומרת, יש שם תחושה לא נעימה לאורך כל הזמן?
זה למעשה תחושה של נפילה, כי זה מה שקורה בעצם.
זה נורא.
אתה כל הזמן בנפילה.
זה סיוט.
כשאתה חושב על זה, אז כן, אבל גם מתרגלים לזה. אז לפעמים מרגישים לא כל כך טוב בהתחלה, כי יש את המנגנון של האוזן הפנימית שגורם למוח שאני לנסות לפצות על המצב שבו הגוף שאני נמצא יחסית לכיוון הכבידה, ובגלל שאין כיוון כבידה בתנאים האלה, אז אנחנו המוח מבולבל, ולכן זה יכול לגרום לתחושה של בחילה וחוסר נוחות למשך זמן מסוים, וזה עובר אחרי כמה שעות או לפעמים יום יומיים, ואז מתרגלים לזה.
קצת כמו לשוץ בספינה.
נכון, נכון.
משהו שמשבש את כל מנגנון האיזון שלי, שיווי המשקל וכו'.
נכון, אבל אסטרונאוטים בסופו של דבר, אחרי שהם מתרגלים לזה, אומרים שזה די נחמד, זה די כיף להיות ככה, כי אתה במצב מנוחה. אתה לא, השרירים והמפרקים לא מתאמצים כל
נכון,
הזמן.
נכון, אבל זה החשש הוא שהם התנוונו, נכון? כי הם לא נכון. צריכים באמת להתמודד עם המסה שלהם.
כי במשך תקופה מסוימת, בתחנת החלל נמצאים בערך חצי שנה, אז במשך כל התקופה הזו אתה לא במצב של שכיבה, לא במצב של ישיבה, לא במצב של עמידה, אתה כל הזמן צף.
וואו.
בעצם, אז
מצב עצלות אולטימטיבי.
אפשר לקרוא לזה ככה.
וואו.
ולכן הגוף מתנוון אם לא מאמיסים אותו במכוון, ולכן כמה שעות כל יום צריך להשקיע בספורט, ולאכול כמו שצריך בשביל להשאיר את הגוף מתפקד, בשביל שכאשר הם יחזרו לכדור הארץ, הם עדיין יוכלו להניע את עצמם.
האמת שהחזרה היא גם טראומטית, אני משער, לא?
החזרה היא כנראה יותר טראומטית.
כן. וואו.
כן, אז זה משהו
אחרי חצי שנה בחלל, פתאום אתה חוזר, הכל מרגיש כבד יותר.
נכון.
וואו.
אתה מרגיש כבד ומנוון עד שאתה חוזר לעצמך. אבל אז החדשות הטובות הן שאפשר להשתקם לחלוטין, ועושים את זה בצורה מסודרת היום, ויודעים איך להשתלט על זה. אבל אנחנו קודם כל, אם אנחנו מכוונים למאדים, אז צריך להיות בחלל תקופות יותר ממושכות, ואחר כך עוד לתפקד בעולם החדש שמגיעים אליו.
כי מה הגרביטציה במאדים? בירח
40%. זה כמעט 40%.
לא נורא, בירח זה שישית.
נכון, למרות שלא היו בני אדם מספיק זמן על הירח, בשביל שנדע איך כבידה חלקית משפיעה עלינו.
זאת אומרת שזו הייתה חלטורה של כמה שעות, אז זה לא נחשב.
זה היה ביקור קצר.
כן, לגמרי.
או ביקור סוף שבוע כזה.
לגמרי. ברשותך נעצור, כי אנחנו עוברים לפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והנה נשלוף את אחת הגלויות מקערת הגלויות. הנה השאלה של אביה חורחן מזיכרון יעקב, איך אפשר להלחין חלל? שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב דודו.
היי, אנחנו נמצאים כאן, אני ומהנדס החלל יואב לנצמן, ונשמח לשמוע תשובה לשאלה של אותו אביה חורחן מזיכרון יעקב. האם אפשר לנגן חלל?
אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לבדוק מוזיקה שנכתבה לסרטי מדע בדיוני, ולראות איך במאים גדולים ומוזיקאים גדולים התייחסו לאתגר הזה, וכל אחד מצא כיוון אחר מאוד מאוד מיוחד. אז הייתי רוצה להציע לך כמה אופציות.
בשמחה.
כי הרי המוזיקה הזאת צריכה להיות מה? משהו עתידני, משהו גדול מהחיים, משהו מסתורי, המעיד על איזה תרבויות רחוקות, מה זה צריך להיות?
כנראה שגם, גם, גם וגם, לא?
אז, אבל צריך לבחור, כי אחרת זה בלגן.
אוקיי.
ואז אנחנו ניסה לאיזה מסע קצר עם הסרטים אולי הגדולים ביותר שנכתבו בז'אנר הזה, ונראה שכל במאי בחר דרך אחרת לגמרי. בוא נתחיל מאולי הקלאסיק שבקלאסיקות, הסרט או סדרת הסרטים סטאר וורס שביים ג'ורג' לוקאס, מלחמת הכוכבים כמו שקראנו לזה בעברית, 1977, והוא בחר במלחין ג'ון וויליאמס. מלחין.
היי! זה
מלחין קלאסי שבקלאסים.
כן, בבקשה.
בוא נשמע ותראה למה אני מתכוון, זה דרך אחת לבחור סיטואציה.
בבקשה.
בבקשה.
טוב, המוזיקה היא כמובן מוכרת לנו. האם היצירה הזו היא לא, היא קצת קקופונית, ובעיניי קצת מין פשיסטית כזאת, לא? היא מאוד מאוד...
נגעת בדיוק בכוח של המוזיקה הזאת. אני קורא לזה המרש של הגלקסיות.
זה משהו צבאי לגמרי.
הוא לוקח את הסאונד של מוזיקה שהיא גדולה מהחיים, המוזיקה של ריכרד וגנר בעצם. אז אמרת פשיזם, אמרת ריכרד וגנר, אמרת תזמור גדולה, כלי מתכת וכולים, והסוג הזה של מוזיקה הוא סוג של מרש גדול, אבל לא מרש של בני אדם. מרש של בני אדם נשמע כמו מרש צה לדוגמה.
זה שלנו, זה יפה, זה יום עצמאות, זה כיף.
זה מרש של אנשים שפוסעים על האדמה, זה קלי קלות.
אבל שם זה קצת מרושע. אני לא יודע אם מרושע, אבל קצת משהו, כפי שהצעירים אוהבים לומר, מקריפ. משהו לא נעים כזה, קקופוני.
אתה מדבר על מלחמת גוג ומגוג, בין אימפריות, כוכב המוות, כוכב הרוע מול כוחות הטוב. אתה לא יכול לצאת לזה עם רוחמה מנגנת על חלילית.
אתה צודק, אבל זה מדהים שג'ון וויליאמס באמת יצליח להכניס את כל הנתונים האלה שדיברנו עליהם בתוך מוזיקה. זה מדהים בעיניי.
מדהים, אבל הוא גם איכשהו פיתח ז'אנר כזה, הוא כתב גם את המוזיקה לאינדיאנה ג'ונס ולהארי פוטר, לכל הסרטים האלה שמביאים איזו תחושה של איזו עוצמה על אנושית, אבל זאת דרך אחת.
מה אתה אומר?
סופרמן.
סופרמן כמובן.
סופרמן, בטח. אבל יש כל מיני אפשרויות אחרות אפילו יותר מעניינות, כי זה כבר הפך להיות מה שקרוי שגרה, מוזיקה גדולה מהחיים. לעומת זאת, ב-2009 יצא הסרט אבטאר. של הבמאי ג'יימס קמרון.
נכון.
ושם ג'יימס, המוזיקאי הוא ג'יימס הורנר. עכשיו זה צריך לתאר איזה סיטואציה שבני אנוש במאה ה-22 מיישבים איזה כוכב רחוק, כוכב פנדורה, ויש שם איזה שבט שנקרא שבט הנאבי. איך אתה יוצר מוזיקה עבור שבט שחי לו בעתיד הרחוק?
שזה כאילו גם עתיד וגם עבר, זה משהו שבטי ומשהו עתידני בו זמנית.
נו בדיוק, והמוזיקה הזאת... היא מוזיקה שאנחנו קוראים לה מוזיקת ניו אייג', שמשלבת גם מחשבים מצד אחד, מצד שני סאונד כזה קדמוני אפריקאי של טופי טאם טאם, תשמע את זה, הפיוז'ן הזה יצא מדהים.
מעניין. גם טופים, גם...
תשמע קצת עליו ופתאום השבט מתחיל בשירה גדולה, אז זה מיד מתחיל להרגיש לך כמו אפריקה, אבל עתידני.
זה באמת מזכיר את שירי ה-New Age, נכון?
זה ממש New Age, זה הרצפט של New Age. מצד אחד מתוחכם, ממוחשב.
נכון.
מצד שני, אבל יש את הקדמוניות של טופי טמטם, נכון. ויש את הקדמוניות של השירה הזאת, החד קולית של איזשהו שבט אפריקאי. זה הפטנט של ג'יימס הורנר, וזה פטנט שבאמת איתי מאוד לאבטאר, מבחינת נכון. הסאונד
כי
והצבע.
כי זה היה באמת סיפור פוקהונטס בחלל כזה, ככה... נכון, זה מה שהיה, כן. אבל באמת יעיל והוא מרשים.
יעיל ומרשים. אבל אולי המרשים מכל הסרטים הוא הפתרון השלישי שאני מציע לך, זה הפתרון של הסרט האניגמטי אודיסאה 2001 אודיסאה בחלל.
כן.
של סטנלי קובריק מ-1968. זה סרט שעד היום דנים על מה הוא בעצם מדבר ועל איזה עתיד הוא צופה ואיזשהו מין צורות של חיים שונות וחיפוש אחר איזה כוח גדול שמעצב את היקום. מה עשה סטנלי קובריק? מצד אחד הוא פנה למלחין סרטים ידוע בשם אלכס נורת, שכתב מוזיקה לסרט הזה מתחילתו ועד סופו. ואז החליט קובריק לוותר על כל המוזיקה הזאת, ולהגיד, אם אני לא רוצה מוזיקת חלל עתידנית סטריאוטיפית כמו ג'ון וויליאמס, ואז הוא פנה למאגר הגדול של כל המלחיני המוזיקה הקלאסית ב-200 שנה האחרונות, ואמר, משם אני אצא... עם מוזיקה, עם פסקול הרבה יותר מרשים.
די. והיה כבר לחן שהוא זרק לפח?
זרק לפח. די. מוזיקה של סרט שלם. וואו. אני מכיר את כאב הלב הזה, כי גם לי זה קרה פעם או פעמיים.
די.
כי הבמאי בסוף מחליט על הסרט שלו. אבל אז פתאום, אבל תראה, מלומד זאת הוא לקח משקרוי מלחינים כבדי משקל ביחד איתו. אז הסרט מתחיל בכמובן מוזיקה מאוד מפורסמת של ריכרד שטראוס, הפתיחה כה אמר זרתוסטרה. תשמע אותה ואתה כמובן מכיר אותה, ותראה איך מתחילים סרט.
הנה. זה המפץ הגדול.
כן.
אין ספק התחלה של משהו.
התחלה של משהו, בדיוק.
וואו. ששוב, זו יצירה שכמובן לא נכתבה במיוחד לסרט, אבל מתאימה בול.
היצירה הזאת היא של מלחין בשם ריכרד שטראוס, היא כתב אותה ב-1896.
איזה יופי.
ושמה אלזו שפרח זרטוסטרה. עכשיו, למה הוא בחר את היצירה הזאת דווקא?
כן.
כי היצירה הזאת כתובה לפי ספר של פרידריך ניטשה, שנכתב כמה שנים לפני זה, ב-83, שנקראת, הספר הזה נקרא קוהמה זרטוסטרה, ומתאר איזה מצב של אדם, הוא אומר, אנחנו במצבנו היום של האנושיות, נמצאים במצב ביניים, בין הקוף מצד אחד, ובין מה שהוא קורא אוברמן, שהאדם העתידני שיראה שונה לחלוטין. והוא מנסה לתאר את המעברים השונים שהאדם עובר מבחינת התודעה שלו. וזה סרט, וכמובן ספר פילוסופי מפורסם. והמוזיקה של, של שטראוס הפכה להיות אחד מהסמלים הגדולים של התקופה הזאת, סוף המאה ה-19. ככה זאת מוזיקה אחת שפותחת את הסרט ומופיעה שלוש פעמים, כל פעם שאיזה גילוי גדול מגיע, גילוי של מה שקרוי הכוח המסתורי שנוחת עלינו, ומשנה את התודעה שלנו. משהו קרה מונוליט. עכשיו, צד שני, נורא מפתיע, יש סצנה שבה אנחנו חוזרים לאיזשהו מין תקופה פרה-היסטורית, ואז ברגע מסוים הוא עושה קפיצת דרך ומגיע לעתידנות, לאיזשהו מין צפילת חלל שנעה בין כוכבי הגלקסיה, ושים לב איזה מוזיקה בוחר, סטנלי קובריק, כדי לתאר את מכל הגלקסיות, אני קורא לזה. מדהים.
גם הוואלס הזה מוכר משהו.
אז זה וואלס של יוהאן שטראוס שנקרא הדנובה הכחולה.
וכאן הגלקסיות רוקדות.
הגלקסיות רוקדות. אז נשאל, מה עושה וואלס שנרקד באולמות האצילים של וינה בשנות במאה ה-19? איך הוא מרקיד גלקסיות?
זה תחנת החלל שם, נכון?
זהו, תחנת החלל, בדיוק. ורואים את הספינת חלל נעה בין הכוכבים, ורואים את הכוכבים איכשהו נעים במסילותם, ודווקא הוואלס.
מעניין, עכשיו, טוב, צריך באמת לראות את זה, כן.
התיאוריה שלי, זה תראו את זה, זה מדהים, כי זה כי מוזיקה, כי הכי לא עתידנית, זה מוזיקה שעמוק עמוק בתוך האימפריה האוסטרו-הונגרית הגדולה, עם כל הפר והדר, אבל הכוח של הוואלס הוא הכוח של המספר 3. כי הוואלס הוא ב-3. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, נכון?
כן, ואלס, 3, נכון.
עכשיו, המספר 3 הוא מספר מגי, אז יכול להיות שזה חלק מהעניין. המספר 3 הוא השילוש הקדוש בנצרות, האב, הבן ורוח הקודש. ואפילו לנו יש על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים.
כן, אבל בינינו ליהודים יש על כל מספר משהו, 10, 8, 7, כל מספר אצבע ביהדות הוא טיפולוגי.
המשקל הנשי הוא המשקל של הזרימה.
אבל 3, אבל נכון שיש בזה משהו. אז אתה אומר שיש קשר בין ה3 הזה, בין העובדה שמדובר בוואלס לבין הסרט?
מה אכפת לנו לדמיין? כן? אנחנו ממציאים תיאוריות, נכון? כמו שהחבר'ה שאיתך באולפן ממציאים תיאוריות.
לגמרי, שום דבר פה לא נכון.
שום דבר פה לא נכון, אבל זה נורא יפה, כי הניגוד בין המוזיקה הזאת, שהיא כל כך תמונה בסאונד אחר, ובתמונות אחרות של איזה פאר והדר של אימפריה נופלת, כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית, ומכל הכוכבים יצא מדהים. זו תמונה מדהימה.
לגמרי.
אבל מגיע הרגע הגדול שבו העולם הפרה-היסטורי נתקל באיזה מין, אתה זוכר אולי מהסרט, יש איזה מין פתאום לוח שי שחור שיורד, והם לא יודעים מה זה, איזה התגלות אלוהית, שהוא קורא לזה המונוליט, אבן מסתורית, שאם כן. אתה נוגע בו, היא כמובן גורמת להערה ולאיזה קפיצה אבולוציונית. עכשיו, איזה מוזיקה אתה שם כשהאדם הקדמון הזה, הקופים האלה...
אז זהו, יש שם קופים כאן, נכון? ליד מין מצבה ענקית כזו, זה מה שזכור לי.
המצבה הענקית הזאת היא מונוליט. כן. כוח גדול שמגיע 3-4 פעמים בסרט, וכשאתה נוגע בו, אתה זוכה לאיזה הערה שמקדם אותך באבולוציה ומקפיצה אותך. איזה מוזיקה תבנה בשביל זה? אז הוא לקח מוזיקה שלא הייתה מוכרת חלוטין, שמלחין הונגרי בשם גיאורגי ליגטי, מלחין אוונגרד, שיצר איזה חומה של סאונד מוצק של מקלה, ששרה בעשרות שפות בו זמנית, ויוצרת איזה מין קלאסטר דחוס, שים לב, זה הרעיון של אנחנו לא מבינים לאיפה אנחנו הולכים, אנחנו בבלבול טוטלי. תשמע את זה קצת.
וואו, מה זה?
דודו, זה לא אלקטרוניקה, זה מקלה אנושית.
וגם קצת קקופוניקה, זה מוזר.
מאוד קקופוני, זה קלאסטר דחוס של צילים קרובים מאוד אחד לשני, שאיכשהו, אבל זה יצירה של המלחין ההונגרי גיאורגי ליגטי, יצירה בשם רקוויאם, שהוא כתב ב-1963, ובזכות אודיסאה בחלל, ליגטי הפך להיות סופרסטאר, והפך להיות איש מאוד מפורסם בעולם של המוזיקה, מה שקרוי האוונגרדית בת זמננו. אבל זה, כשזה מופיע ביחד עם הקופים האלה, רוקדים מסביב למונוליט הזה, הפך להיות תמונה מדהימה. אבל הרגע הכי לי, כדו מוזיקאי, נוגע ללב בסרט הזה,
כן.
זה הרגע שבו המחשב, אותו הל, מחשב דמוני, שבסופו של דבר מנסה להשתלט על האנשים בספינת החלל, והורג אותם לאט לאט כדי איך שהוא להרוס את השליחות, ברגע שהאסטרונאט מבין שיש לו פה איזה כוח שמנסה להרוס אותו, הוא לאט לאט מחבא אותו. ואז הסאונד האחרון שמוציא אותו מחשב שמשתלט עלינו, לפני שהוא קובע סופית, הוא איזה שיר. שיר ילדים קטן שאני בתור ילד ניגנתי באקורדיון כשהייתי בן 7.
אוקיי.
שיר שנקרא דייזי דייזי. Daisy, Daisy, give me your answer, too. זה איזה בחור שמתאהב בבחורה, שים לב, ונורא יפה שהמחשב, הדבר האחרון שהוא עושה, זה שר שיר.
מעניין.
My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you.
מה שהוא אומר זה ילדים, אין לכם עדיין סיוטים? מעכשיו כן.
זהו, ועכשיו הוא מתחיל לשיר שיר שהוא שיר בעצם שיר עם מילדותי לגמרי, אבל נורא מתוק.
וואו, איזה קריפי. מוזר. גם זו זווית מעניינת למוזיקה בחלל, וואו.
בדיוק.
כן, טוב, זה היה מרתק.
הוא לא מסיים את השיר הזה, כיוון שהשיר הזה הולך וגובע, כיוון שגם הוא הולך וגובע אחרי שמחבים אותו. אבל זה נורא יפה, הנקודה האנושית הזאת, שאפילו המחשב המפלצתי הזה שמשתלט עלינו, כשהוא רוצה איכשהו להגיד את המילה האחרונה, הוא לא אומר את זה בטקסט, אלא הוא מנסה לשיר את זה, כי המתכנת שלו לימד אותו איזה שיר בתחילת דרכם. זה נורא יפה יוצא. בסוף, עם כל המדע הבדיוני, אתה חוזר לשיר הקטן על הבחור שאוהב את הבחורה ומבטיח לה שכשהוא יתחתן איתה יהיה להם bicycle made for two, שהם יוכלו לרסוע על אופניים, על דו אופן.
אז הרבה זוויות יש למוסיקה שמתארת חלל.
וכדי לשכוח מהכל מה שאמרנו,
כן.
אני שמתי לך בסוף את נטקין קול שר את אותו דייזי דייזי, אבל איך ששר אותו בן אנוש, ובסוף זה הכי יפה. אז הסרטים... כוחם במקומה מונח, אבל אנחנו נורא אוהבים את השירים כפי שהם לפני שמחשבים שרים אותם, רחמנא ליצלן.
אז הנה נשמע את זה. תודה רבה למלחין ולמנצח, פרופסור משה זורמן. תודה לך.
דייזי, דייזי, give me your answer, do. I'm half crazy.
the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage. But you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two.
אז מוסיקת חלל היא שונה ומגוונת, ובאמת גם קלאסית, גם חדשה, ברוח קלאסית, גם יותר מיליטנטית, גם סטאר וור, גם מלחנת הכוכבים, גם מסע בין כוכבים, ובאופן כללי יש מוסיקה, למרות שאין אוויר, נכון? אין תווך משמעותי בכלל, זאת אומרת, אי אפשר לשמוע מוזיקה.
זה בעצם מה שדובר עליה כאן, זה מוזיקה שהיא פרשנות של יוצרים אנושיים.
חשוב לומר שלא שומעים מוזיקה בחלל, אלא אם אתה מנגן אותה לתוך האדמה בירח, ואז שם את הראש כזה, לשומע. צריך תווך.
צריך תווך בשביל להעביר גלי קול. מה שיש בחלל זה גלי אור, גלים אלקטרומגנטיים, גלי אור, גלי רדיו.
כן.
ואפשר להמיר אותם לתדרים של גלי קול, והיה איזה פרויקט כזה של נאסא, אם אני לא טועה, וזה נתן, מאפשר לשמוע בעצם את הרכשים שהם בעצם... הם קראו לזה המוזיקה של החלל.
באופן, כן, נכון, ממש רכשים, גם אגב בנאסא, ביוטיוב, אתה יכול גם לשמוע כל מיני תדרים מוזרים של כוכבים וירחים וכולי.
נכון, כי החלל כל הזמן משדר, כל הזמן מפיץ קרינה מסוגים שונים, בתדירויות שונות, ואפשר להקשיב לזה, וזה... אולי זה גם באמת קשור לניו אייג', שזה...
נכון.
החיבור בינינו לבין הטבע.
הכל הופך להיות מוזיקה של מדיטציה והרגעות.
כן, ושירת לוויתנים.
נכון, אגב, שאלה כרגע ענת רחל אורי המפיקה, האם כשאני שם אוזניות בחלל אני שומע את המוזיקה? או ש...
האוזניות זה בעצם גם מה שעובר בקבלים של האוזניות.
זה אלקטרוני, אבל מהאוזניה עצמה לאוזן שלי, המוזיקה תגיע.
אם לא היה אוויר, לא היית שומע.
זאת אומרת, ללא אוויר אני גם לא אשמע באוזניות?
נכון.
זאת אומרת, אני חייב לשים את האוזניות.
דרך האוזניות עצמן, דרך החומר של האוזניות עצמן.
וואו, מעניין.
אתה צריך, אנחנו הרי לא שומעים רק ישירות דרך גלי קול באוזניים.
נכון.
אתה יכול לשמוע גם אם אתה נוגע במשהו. יש גם מוזיקה שאנחנו מרגישים, נכון? גם בלי לשמוע את
התחילים. נכון, נכון, לגמרי. וגם חלק שומעים דרך הלסת ללעיתים מוזיקה. טוב, זה היה מרתק, ואנחנו מודים מעומק הלב למהנדס החלל ולמהנדס הבכיר בספייס אייל, יואב לנדמן, תודה שהגעת לכאן.
שמחתי לבוא, תודה.
לפתוח את שבוע החלל הישראלי 2019, שלל אירועים אתם מוזמנים לקחת חלק בהם, תודה רבה לכל מי שעמל על השידור הזה. ענת רחל אורי שבתאי, המפיקה היא ענת רחל אורי מאדים, העורכת היא הייתה הראשונה, יוג'י גבאי נוגה, על הביצוע הטכני, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. ותודה רבה לכל מי שסייע לנו. נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות האפליקציה היישומון כאן אודי, ולא רק לנו אלא לכל התכנים של כאן תרבות, ההסקטים, המוסיקה, החדשות ועוד. שוב אתם מוזמנים לקחת חלק בשלל האירועים החינמים בשבוע החלל הישראלי 2018. יום טוב, ונהיה פה מחר.